ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. כשביתה בת השבע של יעל שאלה, מתי את ואבא תיפרדו כמו סטטיק ובן אל? היא ידעה שהגיע הזמן. השאלה הקטנה והתמימה של ילדה שסיפרו לה שסטטיק ובן אל נפרדו כי הם לא הסתדרו ורבו כל הזמן, הייתה כמו דלי של מים קפואים שנשפך ליעל על הראש והעיר אותה לעשות משהו. אני ויתרתי על זוגיות נורמלית, היא הסבירה לי. העדפתי משפחה, חשבתי שאני מקריבה את עצמי עבור הילדים, עד שהבנתי שזה מגיע אליהם. כשהבן שלי מדבר לאחיות שלו, כמו שאבא שלו מדבר אליי, והבת שואלת מתי ניפרד, הם מקבלים מודל זוגי חולה ורעיל, ואני מבינה שאני צריכה לעשות משהו בשביל לשנות את זה. הבעיה היא שלא הכל שחור. דרור יכול להיות מקסים. הוא יכול לארגן נסיעות משפחתיות, הוא יכול לארגן הפקות יום הולדת וארוחות משפחתיות רבות משתתפים, אבל תמיד, תמיד, בסמוך לאופוריה הזאת, תגיע מריבה ענקית, סוערת וקיצונית, כזו ששומטת את הקרקע באכזריות וצובעת בשחור את כל הטוב שהיה מנת חלקם ממש לפני רגע. זה דפוס, אתם יודעים. הם היו בטיפולים זוגיים כבר משחר נישואיהם, הוא ראה בטיפולים האלה זירת קרב או הזדמנות להוכיח לה שהיא לא בסדר, הוא רצה קל. בהתחלה היא נאבקה בזה, ואז היא החליטה לוותר על המאמץ להוכיח לו שהוא טועה או לשנות אותו, וזה הסתדר לו מצוין, הוא מעולם לא לקח אחריות על המריבות ביניהם. היא תמיד אשמה, והיא קיבלה עליה בהכנעה את האשמה, מבינה שאין טעם להתווכח על זה בכלל. אז על מה רבים בכלל כשאת מראש מוותרת, שאלתי. מסתבר שבגלל שהיא ויתרה למאבק והוא היה זקוק למישהו להיאבק בו, הוא נאבק עם הילדים. הוא היה חוטף עליהם התקפי זעם, התנצח איתם, העליב אותם, ירד לרמת קטנוניות של ילד קטן, ואז כשהיא קמה להגן עליהם, כמובן התפתחה ביניהם מריבה קשה שהסתיימה בדרך כלל בטיפול שתיקה. העניין איתו שהוא מאוד מאוד זקוק לסקס ולמגע, ולכן הוא דאג לא לגרום לטיפולי שתיקה ארוכים מדי, וכאן היה המקום שלה לשלוט בו. היא מנעה ממנו חום ואהבה במטרה להחזיר לו. בעצם זאת הייתה הדרך שלה לנסות לשלוט בו. כמובן שזה יצר אצלו סטרס ותסכול, שהיה צריך להוציא איפשהו, בעיקר על הילדים. אמרתי לה שאנחנו יכולים לשלוט רק על עצמנו ועל הבחירות שלנו. וזה אומר שאם את במקום רע בזוגיות שלך, את לא יכולה לשלוט עליו ולהפוך אותו לאדם אחר. את יכולה לשלוט על ההחלטות שלך ולהחליט לעשות שינוי וללכת. כן, היא אמרה לי, כשהבנתי את זה, קבעתי איתך פגישה. ועדיין היא חששה מהשינוי. במקרה או שלא במקרה, האזנתי באותו יום לפודקאסט של מל רובינס, מערכת את דוקטור טלי שרוט, שהיא חוקרת מוח יהודיה, גם ישראלית לשעבר, ואני חייבת להביא לכם חלק מדברי החוכמה ששמעתי, ויכולים לשפוך אור על מנגנוני קבלת ההחלטות שלנו, והיכולת שלנו להשפיע על אחרים. הרעיון הבסיסי בפרק הוא שלכולנו יש צורך בסיסי ואבולוציוני לשלוט על המציאות. היעדר שליטה במציאות, כלומר חוסר ודאות באשר לעתיד הקרוב או הרחוק, מייצר אצלנו סטרס בכמות גבוהה. זה הסיבה שכולנו בארץ מתנהלים היום ברמות חרדה גבוהות, איבדנו שליטה על המציאות כפי שהכרנו אותה. נחזור לרמת הפרט. לכל אחד מאיתנו יש צורך בסיסי לשלוט בעולם שלו ובחיים שלו, ולכן כשאנחנו מנסים לשנות התנהגות כלשהי אצל אדם אחר, גם אם אנחנו משוכנעים שזה לטובתו, כמו להפסיק לעשן, להתחיל לאכול בריא, או להתחיל לעשות ספורט, או לטובת הזוגיות שלנו, להפסיק לקלל, לא לבגוד, להפסיק לצרוח על הילדים, הוא חווה את זה במודע או לא במודע, כניסיון לשלוט בו. ולכן מראש הוא יתנגד לכך, גם אם הוא ישתף אתכם פעולה למראית עין. ובאמת מחקרים מראים כי שהייה ליד אנשים לחוצים ודרוכים גורמת לנו לתגובת סטרס, גם אם אנחנו בכלל לא מכירים אותם. זאת אומרת, סטרס מדבק כמו פיהוק. הסיבה לכך היא אבולוציונית. פיהוק הוא פעולה שמבצעים בשביל להכניס יותר חמצן למוח כשהוא מתעייף. הפעולה הזאת משדרת לסביבה שיש צורך בתוספת חמצן, והגוף שלנו מגיב הישרדותית ומפהק כדי להכניס עוד חמצן, כי הוא קיבל איתות שיש חוסר בחמצן. אותו דבר עם סטרס. כשאנחנו ליד אנשים לחוצים, הגוף מקבל סימן שיש איום בסביבה, וכשיש איום, אנחנו צריכים להיות דרוכים, ומכאן הגוף מכניס את עצמו למצב סטרס, גם אם אין לזה סיבה נראית לעין, אלא רק השפעה של מישהו לחוץ לידינו. ההשפעה המדבקת של סטרס יוצרת מעגלי אימה שקשה לצאת מהם, אם יש לנו צורך בשליטה. וחוסר שליטה מייצר אצלנו סטרס, בשביל להפחית את הסטרס אנחנו מפעילים עוד מנגנוני שליטה, וכשאנחנו לא מצליחים אנחנו רק מגבירים את רמת הסטרס שלנו, ומכאן את הסטרס של הקרובים שלנו, וככה אנחנו נכנסים למעגל אימים של שליטה ולחץ. רוצים דוגמה? זוכרים באחד הפרקים הקודמים את האישה שבעלה הטריף אותה על כל גרם שהיא מעלה ועשה לה מדידות תקפים עד שנמאס לה והחליטה להתגרש ממנו? הוא באמת היה בחרדה על הבריאות שלה. היה לו אישו עם בריאות, כי מבחינתו כל כאילו שומן זה מחלה וסוכר זה רעל, והוא ניסה לשלוט בהתנהגות שלה בשביל לייצר אצלו ודאות ושליטה. היא תפסה את זה כניסיון לשלוט בה ונכנסה לסטרס, ומכאן הם נכנסו למעגל של שליטה וסטרס שבסוף גמר להם את הניסויים. אז איך, תשאלו, איך אפשר להשפיע על אנשים בלי לשלוט בהם? דוקטור טלי שרוט אומרת שזה תלוי אם אתם רוצים שהם יעשו משהו או שיפסיקו לעשות משהו. פחד בדרך כלל לא גורם לאנשים להתחיל לעשות משהו, להפך. אבולוציונית אנחנו מכוונים לפעול בשביל להשיג תגמול חיובי. למשל אוכל, עבדו קשה בשביל להשיג אוכל, ככה גם עם סקס, ולהימנע מפעולה כדי להגן על עצמנו, כמו לא לאכול משהו רעיל, לא להתקרב לאש, לא לטבוע, דברים שאנחנו מפחדים מהם, אנחנו צריכים להימנע מהם. לכן יש לנו חיווט במוח שמקשר בין פעולה לבין תגמול חיובי, וחיווט שמקשר בין הימנעות לבין סכנות ודברים רעים. כמובן שבגלל שאנחנו יצורים מתוחכמים, אנחנו יכולים לעקוף את החיווטים האלה, אבל החיווטים האלה מנהלים את התגובות המיידיות שלנו. תגמול, פעולה, סכנה, הימנעות. ולכן, אם אנחנו רוצים שמישהו יפעל, אנחנו צריכים להאיר לו את התגמול ולא את הסכנה. אם תלך לחדר כושר, תהיה חתיך ושרירי, עובד יותר טוב באשר אם לא תלך לחדר כושר, תמות מהתקף לב. אם תשתמשו באסטרטגיית פחד, התגובה המיידית תהיה הימנעות, ויש לזה תמיכה מחקרית. במחקר שביקש לבדוק את המוטיבציה לפעול, ביקשו מקבוצה אחת ללחוץ על כפתור כדי לקבל כסף, ומהקבוצה השנייה ללחוץ על אותו כפתור בשביל לא להפסיד כסף. הקבוצה הראשונה הייתה פעילה יותר באופן מובהק. הסיבה הנוספת לכך שאסטרטגיית הפחד לא עובדת היא בגלל הטיית האופטימיות, שגם אותה דוקטור טלי שרוט חוקרת. למרות שידוע שעישון הורג, מרבית המעשנים בטוחים שלהם זה לא יקרה, ודווקא הם המעשנים נמצאים בצד החיובי של הסטטיסטיקה. מכירים את זה? לי זה לא יקרה, נכון? אחת הסיבות, למשל, שכן גורמות לנשים להפסיק לעשן, זה השיפור הניכר באור הפנים שלהם. כלומר, אם הם מסגרים את התוצאה בתגמול, ואם אפשר גם ידי, יש יותר סיכוי שאנשים יפעלו מאשר אם הם מסגרים את התוצאה בסכנה קיומית. אלא שידיעה שיש תגמול בסוף הפעולה, היא לא מספיקה. אנחנו מעדיפים תגמול מיידי על פני תגמול ארוך טווח. עוגת השוקולד הזו הרבה יותר מפתה מתוצאת הדיאטה שאולי אני אראה בעוד כמה חודשים. ברור, לא? נטפליקס הרבה יותר מתגמל מיידית מללכת לחדר כושר כרגע. כשיש פער בין הפעולה לבין התגמול העתידי, המוטיבציה לפעול תרד בהתאמה. חוץ מזה, שעל תגמול מיידי יש לנו שליטה, בעוד שעל תוצאה עתידית השליטה שלנו יורדת, ואנחנו כאמור יצורים מכווני שליטה. והדרך לנהל את הפער הזה בין הפעולה לבין התגמול העתידי, היא לדאוג לתגמולים קטנים ומיידיים. אחת הדרכים לזה היא מעקב, שיפור ותמיכה חברתית, כמו אותה אישה שכל פעם שבעלה חזר מחדר הכושר, היא נגעה לו בשרירים ואמרה, וואו, ממש רואים שהתאמנת, הוא קיבל תגמול מיידי וחיזוק חברתי לפעולה, ולכן הוא התמיד בה. אז אם יש לנו צורך בשליטה ומוטיבציה לפעול, כשאנחנו יודעים שיש תגמול חיובי בקצה הפעולה, איך אפשר בכלל לעשות שינוי כל כך גדול, כמו למשל להחליט להתגרש? יעל החליטה לעשות שינוי כשהתגמול עבורה היה יצירת חיים נורמליים יותר לילדים שלה. יחד עם זאת, ולמרות הצורך בשינוי, היא עדיין נמצאה באזור חוסר ודאות מוחלט, בכל תחומי החיים ואובדן שליטה על העתיד. ולפי דוקטור שרוט, היכולת להתמודד עם שינוי בחיים שלנו תמונה ברמת הוודאות היחסית שאנחנו יכולים לספק לעצמנו. וכאן נכנס לתמונה הערך העצמי. מצד אחד ותמיכה מצד שני. כשהערך העצמי שלנו תקין, אנחנו יכולים להזכיר לנו את היכולות שלנו, את הצלחות העבר, את החוסן שלנו ואת ההתמודדות שלנו עם אתגרים בעבר. כשאנחנו מזכירים לעצמנו שבעבר עברנו מכשולים ומשברים, אנחנו מייצרים לעצמנו רמה גבוהה יותר של ודאות בקשר ליכולת שלנו להתמודד עם מה שיבוא, ומכאן אנחנו מייצרים לעצמנו יותר שליטה, וכאמור זה מה שאנחנו צריכים בחיים. וכשיש לנו תמיכה מהקרובים לנו, אנחנו יודעים שיש מי שיש שם עבורנו כשקשה לנו. אנחנו מפחיתים את רמת חוסר הוודאות שלנו, כשאנחנו יודעים שיש מי שיהיה לידינו. ואני יכולה לומר, גם בלי שערכתי מחקר אמפירי, שבהליך גירושים קל יותר לאלו שעוברים את ההליך כשיש להם גב ותמיכה מהמשפחה הקרובה, לעומת כאלו שמתמודדים לבד. ולכן התמיכה חשובה, וגם אם אין לכם תמיכה משפחתית, תחפשו תמיכה מחברים, מאנשי מקצוע או בקבוצות תמיכה, וזה חשוב. ודרך אגב, בדיוק בשביל זה ערכתי את הסדנה מסע אל החופש, שעוזרת לנו לקבל כלים להתמודד עם הפחד מחוסר ודאות שבהליך הגירושים. לינק לסדנה תוכלו למצוא בסוף הפרק ובעמוד של הפרק של השורטקאסט הזה, ומוזמנים להירשם. נתראה בשורטקאסט הבא.